לפני שאני אדבר על הכנה ליום כיפור, אני רוצה להתייחס משהו עם הנחיות מעשיות. אנחנו נמצאים כבר שבוע בתוך שנת שמיטה, ואנשים לא יודעים בדיוק איך להתנהג, במיוחד הדבר נוגע לכל מה שקשור לחדר האוכל. בחנויות וגם בחדר האוכל כבר נמצאים פירות שקדושים, בעיקר ירקות, פירות וירקות, אבל ירקות שקדושים מקדושת שביעית, עגבניות, מלפפונים, פלפל. כבר מסתובב בשוק וממילא גם מגיע לחדר האוכל ירקות כאלה, ואנשים לא יודעים בדיוק איך להתנהג. הפסוק אומר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, וחז"ל דרשו לאוכלה, קודם כל, והייתה שבת הארץ לכם, לכם לכל צורככם, ולאוכלה ולא להפסד, שמצד אחד פירות שביעית ניתנו לאכילה, שתייה, שיחה, הדלקת הנר וצביעה, אבל השימוש צריך להיות בשימוש הרגיל, לא לשנות ולא להפסיד. אז מצד אחד, קודם כל צריך לשמוח שיש לאוכלה. לפי הרמב"ן יש מצוות עשה. הרמב"ן בטענות שלו על הרמב"ם ששכח, גם זה הרמב"ן טוען שיש מצווה לאכול פירות בקדושת שביעית. הרמב"ן אוהב ארץ ישראל הגדול, יש מצווה לאכול. יש שאלה בזמן הזה מה דעת הרמב"ן, אבל יוצא שאנחנו הולכים לחדר האוכל, חוץ ממה שאנחנו מקיימים מצווה שאנחנו אוכלים, שיש לנו כוח אחר כך ללמוד, ואז זאת גם אכילה של מצווה, יש יכולת לאכול קדושת שביעית. בכל מקרה אנחנו אוכלים פירות קדושים, קדושים בקדושת שביעית, פירות של קדושה. מצד שני צריך להיזהר באוכלה לא להפסיד ולא לזרוק. יש דברים שהם לא כל כך נוגעים לבחורים, אלא יותר שאלה של הנחיה בחדר האוכל. אסור לבשל פירות שלא רגילים לבשל אותם, כן, או לשחות פירות שלא רגילים, נגיד לא מבשלים מלפפונים, תפוזים. ומצד שני אסור לאכול ירקות שרגילים לאכול אותם דווקא מבושלים, כמו תפוחי אדמה, צריכים לבשל אותם בדווקא, לאכול בדרך הרגילה, אבל זה לא כל כך צריך לעניין את הבחורים. אברכים אולי צריכים לדעת איך להתנהג בדבר, אבל בעיקר הבחורים צריכים לדעת לאכול את הדברים ולהשתמש איתם בדרך הרגילה, ולא לזרוק אוכל שקדוש בקדושת שביעית כל זמן שהוא ראוי לאכילה. ולכן בחדר האוכל, אני יורד עכשיו למעשה, בחדר האוכל כל יום המשגיח של חדר האוכל רושם, יהיה רשום מה הירקות שהיום קדושים בקדושת שביעית, היום העגבניות, היום הפלפל, היום החצילים, והם קדושים בקדושת שביעית. וזה מחייב את הבחורים להתנהג, לחשוב מה הם עושים לפני שהם שמים על הצלחת ואחרי שהאוכל בצלחת. קודם כל, לפני ששמים אוכל בצלחת, תחשבו, אולי זה טוב גם כל השנה, אבל בטח בשביעי, לבוא ולחשוב, רגע, מה פחות או יותר אני יודע שאני אוכל? אם אני יודע שאת זה אני אוכל, אדם זה לא נדר שהוא צריך להתחייב ולהישבע שהוא יאכל, אבל לא לשים פי שלוש ממה שאדם צריך לעשות. אני חושב שאת זה אני אוכל, זה אני מסוגל, זה אני רוצה, לא מסוגל, זה אני רוצה לאכול, אז את זה אני שם על הצלחת, כדי שלא יישאר אחר כך בצלחת סתם דברים שנזרקים. ואז מה ששמתי בצלחת הוא אוכל בקדוש שביעית, קדושת שביעית, אני אשתדל לאכול אותו עד הסוף. אני אומר, אדם לא צריך להרגיש שהוא נשבע ולחנק ולאכול דבר שהוא לא רוצה, כי גם זה לא אכילה כדרך האוכלים. אבל, כן? אבל להתחשב לפני כן, אני שם בצלחת פחות או יותר מה שאני רוצה, ואחר כך כשגומרים את האוכל, אם בכל זאת נשאר אוכל בצלחת או סיר של מרק או דברים כאלה שאנשים צריכים לדעת ולפנות, אז יהיה במטבח פחים, ושם צריכים להפריד בין האוכל שהוא קדוש בקדושת שביעית ועדיין ראוי לאכילה וצריכים לשים אותו בצד עד שסוגרים אותו והוא כבר יפסיק להיות קדוש בקדושת שביעית, לבין האוכל הרגיל. אז אם אתם רואים שכתוב שהיום עגבניות הם קדושים בקדושת שביעית, אז את העגבניה שנשארה לכם בצלחת, אם נשארה, אתם שמים בפח של קדוש בקדושת שביעית, ואת שאר האוכל שהוא לא קדוש בקדושת שביעית בפח השני. האברך החשוב, הרפה, התנדב גם הוא להיות בחדר האוכל ומדי פעם לעבור ולהזיר ולהראות לאנשים מה זה מה ומה יש, כי לא תמיד מכירים לא את השמות ולא את הדברים, ולפעמים דבר שכתוב שחצילים בקדושת שביעית, אדם לא יודע שמה שהוא אכל זה חצילים, וגם זה חשוב לדעת שמה שאכלת זה חצילים והם בדיוק היום קדושים בקדושת שביעית. אז לכל הדברים האלה יהיו הנחיות, אחר כך זה ייכנס באופן רגיל, אבל אני אומר גם צריכים לראות את הדברים בצד הגבוה שלהם ולדעת, הנה אנחנו זוכים להיות ולאכול פירות שקדושים בקדושת שביעית. צריכים לדעת שישיבת שלבים, כיוון שהיא הוקמה על ידי אנשי קיבוץ שלבים, ואנשי קיבוץ שלבים קיבלו על עצמם, הם יצאו מקיבוץ חפץ חיים, קיבלו על עצמם את ההוראות ואת ההנחיות של החזון איש. אז מצד שני דברים, א', משתדלים בפועל לא סומכים על היתר המכירה, והרב קוק בעצמו אמר אשרי מי שיכול לא להשתמש עם היתר המכירה, זה דבר אחד. ודבר שני, שזה גם זה חומרה מיוחדת, אבל קיבלו את ההוראות של החזון איש שגם בפירות נוכרים, כן, גם בפירות נוכרים אם מגיעים נוהגים בהם קדושה בקדושת שביעית, שאגב זה יחסית חריג אפילו, כן, ישיבות בירושלים או משהו כזה, אבל זה מנהג המקום ולאור זה יעבוד המטבח. מתרגלים לעשות, כן, אז זה תלוי, זה הולכים אחרי הטעם בדרך כלל, כן, עם דברים שהתבשלו, טעם של פירות שביעית אינו כפירות שביעית עצמו. אז בתנאי שזה נתן טעם, כן? בתנאי שזה נתן טעם. במרק האמת היא למעשה זה בלגן עצום, איך להשתמש עם מרק, כי מרק מצד עצמו הוא מופסד, תעשו לפי הנחיות שאומר שמה. לא, אם זה דבר שאדם רגיל לא שומר את זה, כן? זה איזשהו דבר שהוא זניח, כן? והוא ממילא הולך לאבדון, הוא לא נחשב, אז זה לא נחשב הנתינת טעם הזאת להיות קדוש בקדושת שביעית. צריך להיות משהו משמעותי, כן, שמישהו היה מסוגל לאכול את זה, שנראה לך בצלחת היית אוכל את זה. זה, כן, 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 כמובן חשבתי שזה כל כך פשוט להגיד את זה. זה פירות נוכרים של ארץ ישראל. עכשיו צריכים לדעת שגם כשמדברים על ארץ ישראל לא מסתכלים במפה ומסתכלים איפה מדינת ישראל מגיעה, שזה דברים חשובים מצד עצמה, אלא ארץ ישראל זה מה ששטחים שהתקדשו בכיבוש שני של עזרא, אפילו לא מה שהיה בעולי מצרים, ולכן יש דברים שהם אפילו יהיו בגידולי ישראל ולא יהיו קדושים מקדושה שביעית, מה שנקרא ערבה דרומית, אם כי אוצר הארץ נוהג בזה היתר מחירה לחומרה, כאילו הוא אומר אני משתמשים בהם היתר מחירה, וזה אזורים שממילא יכול להיות שהם לא קדושים בקדושת שביעית. סתם חשוב להזדמנות שנה לשבת וללמוד ולדעת טוב את ההלכות האלה. יש אחר כך, נגיע גם לעניינים ושאלות של ספיחים וכו', אבל אני נתתי את ההנחיות המעשיות לגבי חדר האוכל. אנחנו מתקרבים ליום כיפור, ויום כיפור זה חסד גדול שעשה איתנו ריבונו של עולם. חסד גדול, המלך מוכן לתת חנינה, לסלוח לפרט, לכלל. מה יכול להיות חסד גדול? רק תמיד צריך לזכור שהחסד הזה יכול גם להיות ולהפך לטענה כנגדנו. הרי דרשו השם בהימצאו, הקדוש ברוך הוא מגיע אלינו ואומר בואו, תבקשו סליחה, רק תגידו, תגשו. או יש לכם הזדמנות. יש לכם הזדמנות לצאת מהמצב שלכם ולבקש סליחה. רבינו יונה, בפתיחה שלו לשערי תשובה, אומר שמי שלא חוזר בתשובה כשהוא יכול, ובמיוחד בימים האלה, אז מתעורר עליו בזה עצמו טענה ותביעה, וזה עצמו חטא. והוא נותן משל, הוא אומר, היה בצוהר והיו שם אסירים, והם צריכים לקבל עונש גדול, מאסר עולם, עומדים לתלות אותם, ופתאום הם הצליחו לחפור חפירה ולברוח, אבל אחד נשאר שם. בא אחראי על בית הסוהר, אומר לו, שוטה, אתה שוטה, טיפש, המחתרת חתורה לפניך, איך אתה לא מיירת? רבינו יונה מתכוון להגיד שאנחנו, יש לנו הזדמנות, אז אנחנו טיפשים מי שלא מנצל את זה. אבל לא רק שאנחנו טיפשים, במקרה הזה גם אנחנו רשעים. כי מה הטענה של שר בית הסוהר? הוא אומר, אדוני, אם אתה נשארת פה, אתה בכלל לא מבין שאתה נמצא בבית סוהר. אתה חושב שאתה נמצא במלון של 5 כוכבים שנותנים לך אוכל. אתה בכלל לא מבין שאתה משהו איתך לא בסדר. אתה חושב שאתה סתם נמצא פה בבילוי. מי שמתמאמה בתשובה, אז הוא לא רק טיפש, אלא הוא רשע, כי הוא לא מבין שהוא נמצא עכשיו במקום שעומדים לשפוט אותו, נמצא בבית הסוהר, מקום שעומדים לדון אותו. יום הכיפורים, דיברנו על זה אתמול, בכלל העניינים המרובים של יום כיפור, יום כיפורים יש מצוות עשה מיוחדת לחזור בתשובה, ככה רבינו יונה אומר, מעבר לכל השנה. אבל הדבר המיוחד בזה, שזה תשובה של כלל ישראל. זה תשובה של עם ישראל ככלל. ככה מדויק מאוד גם בלשונו של הרמב״ם מלכות תשובה בפרק ב', ושמאפיין את יום הכיפורים מעבר למה שכל השנה כולה אדם יכול לחזור בתשובה וצריך. פה זה תשובה של כלל ישראל, כל ישראל כולו יש יום שחוזר בתשובה. דבר שני, הוידוי של יום הכיפורים וידוי שונה. כל השנה כולה כשאדם חוזר בתשובה צריך חרטה על העבר, קבלה לעתיד ופירוט החטא, וידוי. פה אנחנו ואבותינו חטאנו. אדם אומר, אנחנו ואבותינו חטאנו. בכלל גם למה להזכיר את אבותינו? התשובה היא, זה חזרה בתשובה מיוחדת. כלל ישראל חוזר בתשובה, וכלל ישראל זה כלל ישראל לדורותיו. עם ישראל עומד פה בתשובה, לכן לא צריך לפרט, כי החטאים הפרטיים שלך נוגעים לחזרה בתשובה הפרטית. אבל ביום הכיפורים זה חזרה של כלל ישראל, ולכן גם פה דבר מיוחד. רק ביום הכיפורים אדם שחזר בתשובה על חטאה חוזר ומפרט חטאים שעבר עליהם. גם זה אומר הרמב״ם, וגם זה נובע מחמת זה שזאת לא תשובה פרטית שלך, אלא אתה מתכלל בתשובה הכללית של כלל ישראל. ואני אומר, ושעיר המשתלח גם הוא יש לו דינים מיוחדים, בגלל שהוא קורבן של כלל ישראל. ויש מפה מסקנה מאוד מעשית. אנשים שואלים את עצמם, ואם לא שואלים את עצמם צריכים לשאול את עצמם, אני מגיע ליום כיפור, מה הנקודה שאני צריך להתחזק איתה? עם מה אני אבוא לריבונו של עולם ביום הכיפורים? איך אני יצא מיום הכיפורים הזה, כן, וכתב וכתב לחיים טובים? איך כלל ישראל, לפי מה שאנחנו אומרים פה, יש כאן היצא טיפ נפלא מאוד. הטיפ הגדול הוא, אם יום הכיפורים זה יום של סליחה וכפרה לכלל ישראל, ככל שאדם יוצא מלהיות איש פרט, הוא יוצא מהאגואיזם, מהאיש אני הפרטי, אני, אלא הוא הופך לאיש כלל, ככה יותר הוא שייך לכפרת יום הכיפורים. הוא שייך לכפרת יום הכיפורים כי הוא לא אדם פרטי. ולכן ברגעים האלה, בימים האלה, אדם צריך לחשוב לעצמו מה אני עושה, מה אני מקבל על עצמי, לצאת מהאגואיזם שלי, ומה אני יכול לפעול למען עם ישראל. אז בשביל לפעול לעם ישראל לא צריך להיות לא ראש הממשלה ולא הנשיא ולא הרמטכ"ל, שרים שהם זוכים לעשות את הדברים האלה, הם יודעים לעשות את הדברים כמו שצריך. אבל גם מי שבתוך הישיבה, מי שבחדר, בחדר בפנימייה, לא חושב על עצמו, אלא הוא אומר, רגע, מה אני יכול לעשות להטיב עם החברים שלי. מי שבבית המדרש עוזר לחברותות, מגביר את אווירת הלימוד. ומי שמקבל על עצמו, אני ילמד פה בישיבה, אבל אני רואה את התפקיד שלי לחיים, לראות איך אני עוזר לעם ישראל בגשמיות וברוחניות. אני לא הולך לחיות חיים פרטיים, אני הולך לראות מה אני יכול. בשביל לחיות איש כלל לא צריך להיות איש מסכן ולוותר ולחיות, להפך. אבל אדם אומר, אני לא חי בשביל עצמי, אני רואה מה אני יכול להיטיב, להיטיב עם כלל ישראל. זה טיפ נפלא ומצוין לימים האלה. עכשיו אני רוצה להגיד טיפ שני, שהוא מחובר לטיפ הראשון או התחבר אליו. יום הכיפורים, איפה, מה היה יום הכיפורים הראשון? יום הכיפורים הראשון זה בעצם היה יום מתן תורה. למה? כי אחרי שנשברו הלוחות בי"ז בתמוז, היה 40 יום ראשונים שנגמרו בראש חודש אלול. לקראת ראש חודש אלול, בראש חודש אלול עלה משה רבינו, 40 יום נגמר ביום הכיפורים. יום הכיפורים הקדוש ברוך הוא אומר לו, סלחתי ונתרצה לו ונתן לו לוחות שניים. יוצא שיום כיפור זה יום מתן תורה. יום כיפור זה יום מתן תורה. הגמרא בתענית אומרת, כן? בשלמה יום הכיפורים, יום שניתנה תורה לישראל. אנחנו רואים פה נקודה מאוד חשובה. תשובה ותורה קשורים זה בזה. תורה ותשובה קשורים זה לזה. אתן לכם כמה דוגמאות. כהן גדול פעם בשנה נכנס לקודש הקודשים, פעם בשנה, ביום הכיפורים. מה יש בקודש הקודשים? יש את הארון. מה יש בארון? לוחות ושברי לוחות. המהות של הארון, לוחות ושברי לוחות. זה העניין של הארון. לכן אין מצווה לבנות ארון. אין, תסתכלו ברמה מלכות בית הבחירה, אין מצווה לבנות ארון. הארון, צריכים למצוא אותו, את מה שנגנז ממי יושיע. אבל הארון זה הלוחות ושברי לוחות. מה זה לוחות ושברי לוחות? אומרים לנו, הנה, פה זה התורה. אבל לא סתם תורה. מראים לנו דרך התורה שאפשר לתקן. כי השברי לוחות, יחד עם הלוחות, מונחים בארון. בעלי תשובה, במקום שבעלי תשובה עומדים, יש לכם גם את השברי לוחות וגם את הלוחות. יש דבר שהתעוררתי לו השנה. המילה קרובים, קרובים, מופיע בתורה בפעם הראשונה כשגירשו את האדם מגן עדן, ויישם את האדם, ויישם את הקרובים ואת לאת החרב המתהפכת. זה הקרובים ששומרים, קרובים זה מלאכים כאלה, ששומרים את הגן עדן, שאדם לא ייכנס לשם כי הוא מגורש. וכהן הגדול שנכנס ביום הכיפורים, הוא נכנס לאיפה? עם בין שני הקרובים. שמה הוא שם בקודש הקודשים, ללמד אותך אפשר לתקן את החטא הקדמוני, את זה שממנו נובעים כל החטאים, על ידי מה הכוח? הכוח הוא כוח התורה, כי זה מהותו של הארון. ובאמת רק מה של קצה המזלג, אפשר למצוא עשרות מקבילות, אני אתן לכם כמה. הגמרא אומרת שתורה ותשובה שניהם קדמו לעולם. תורה ותשובה שניהם קדמו לעולם. כתוב בגמרא, תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תערער אחריו ביום, כי ודאי עשו תשובה. לא כתוב צדיק, לא כתוב רבי שעבר, כן? כתוב תלמיד חכם. למה תלמיד חכם? כי התורה מאירה באור התשובה. הגמרא אומרת, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. הקדוש ברוך הוא אומר, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, כי מאור שבא מחזירם למוטב. המאור שבתורה. אנחנו אומרים בתפילה, יש תמיד צריכים לחשוב על סמיכות הברכות. אתה חונן לאדם דעת ומלמד אנוש בינה, חוננו מאיתך, דעה בינה והשכל, שזה בקשה לקבל דעת בשביל ללמוד תורה, ומיד אחר כך, השיבנו אבינו לתורתך. תורה ותשובה תלויים. הרמב״ם, שוב, אני תמיד יוצא מגדרי מהסידור הנפלא של הרמב״ם. הרמב״ם, גם הלכות תשובה, גם הלכות תלמוד תורה, שניהם נמצאים ביסודי התורה. לא באהבה. זה לא באהבה, ולא זה באהבה וזה במדע. שניהם זה יכולת להתקשר, זה יסודי התורה, זה הדעת את הקדוש ברוך הוא, אתה מתקשר לקדוש ברוך הוא. וסוד הדבר הוא שהתורה היא מקווה טהרה הכי גדול. יש כפרה, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם, אבל מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. יש כפרה שסולחים לך, אבל טהרה, הטהרה היא אך ורק בתורה, על ידי זה שאדם שוקע, איך הרמב״ם אומר בסוף הלכות מקוואות, הרמב״ם אומר, מי שהביא נפשו בממי הדעת נטהר. ממי הדעת. והרעיון הוא, יש אנשים שהעבודה שלהם בתשובה, הם מתבחבשים מה עשינו ומה עשינו ואיך נפלנו ומה קרה. והעניין הוא, איך אומרים, סור מרע ועשה טוב. תעזוב את הרעה, אל תתבחבש בזה, תלך לעשה טוב. אין לך עשה טוב יותר גדול מאשר לשקוע בתורה. עשה טוב, תעזוב, תתנתק במה שהיה, תיכנס. סיפר לי מישהו שמתעסק עם בעלי תשובה, שהם החליטו פעם, ראו שבמקום לשבת עם בעל תשובה וללכת, מי שרוצה להתקרב ולדון איתו על מה שהוא היה ומה שיהיה ושאלות, אומרים לו בוא, פותחים שורש נגח את הפעם, מתחילים ללמוד, והוא לא יודע בעצמו להסביר את זה, אבל דרך שורש נגח את הפעם פתאום הבן אדם מאיר בו תורה, וכל השאלות וכל הספקות מימי הדעת. מקווה ישראל השם וקודש בריחו ואורית אחדם. ומה המסקנה? המסקנה היא, חבר'ה, אתם נמצאים בישיבה, השריחים שאתם זוכים, אז הדבר הכי מרכזי של להיות בעל תשובה, לחשוב מה אני הולך בימים האלה, זה להתחזק בתורה, על ידי שאני אקבל על עצמי, לגדול בתורה, להוסיף שעות של התמדה, לצמוח, ללמוד עיון ובקיאות, להיכנס כולי במקווה הדעת הזה של תורה, זה התשובה המרכזית. אז טיפ אחד אמרנו, להיות איש כלל. טיפ שני, להתחזק בתורה, כי אלה הדברים, ואני רוצה לסיים עם זה, שזה לא שני דברים, אלא זה דבר אחד. אנחנו אומרים כל יום, אילו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לא לעולם הבא. כיבוד אבהם, גבולות חסדים, שכנות בית המדרש. מה מיוחד בדברים האלה? התשובה היא שמיוחד בדברים האלה, שזה לא רק טוב למקום, אלא גם טוב לבריות. הוא מענה את הבריות. לכן אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לא לעולם הבא. נשאלת השאלה, אז מה תלמוד תורה עושה פה? תלמוד תורה כנגד כולם, איזה הטבה עם הבריות יש? התשובה היא, אין לך הטבה לבריות יותר מתלמוד תורה. מי שלומד תורה מקיים את העולם. בוולוז'ין היו משמרות לא פעם ביום חמישי, אלא 24 שעות ביממה, 365 ימים. הם הרגישו שהעולם עומד עליהם, אם לא בריתי יומם ולילה. אבל קל וחומר שכשבן אדם יושב ואומר, אני אלמד תורה כדי לדעת איך להיות יהודי יותר טוב, כדי להיטיב עם עם ישראל, כדי אולי לחנך את עם ישראל, כדי ללמד תורה, אז אתה תורה וכלל. מה יכולה להיות הכנה יותר גדולה מזאת ליום הכיפורים? ואז נכנסים ליום הכיפורים מתוך הסתכלות כללית ומתוך רצון לגדול בתורה ולדעת טבול במימי הדעת, וגם זה מתוך מבט כלל ישראלי, תורה ותשובה, כלל ישראל. זה ההכנה הכי טובה, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם. Thank you.